פרק למד זה בעמוד קוף בן א', בעמוד קוף מם א', בעמודה הימנית. ואנחנו ממשיכים בענייני בירור הגאולה. כן, אנחנו עכשיו במעבר בין הפרקים העוסקים בענייני גלות לפרקים העוסקים בענייני גאולה. כבר התבהר לך, אין עוד ספרים? הכיצד? כן. כבר התבהר לך כי גלות ישראל, אם שהוא חיסרון מצד עצמו לישראל, הוא סיבה אל הטוב המקווה לנו לבסוף. כן, כלומר, הגלות והגאולה, כך הסבור לנו המהר"ל, זה שני חלקים של מהלך אחד. בלי הגלות לא נדע על הגאולה. כן? ואלה הם שני צדדים של אותה המציאות. העיקרון הידוע של המהר"ל נקרא אחדות ההפכים. כן? יש שני הפכים, הם בנושא אחד. ולכן חייב להיות שיהיה קשר בין הגלות לבין הגאולה. לכן, אומר המהר"ל, הגלות זה רע, אבל זה יביא לטוב. נכון? ואם כי אין הגלות סיבה לטוב המקווה בעצם, כן, הסיבה העצמית לטוב המקווה זה לא הגלות, אבל זה סיבה עקיפה, מה שנקרא סיבה מקרית בלשון הקדמונים. הוא סיבה מכל מקום לטוב, כי כל הוויה יוקדם לה היעדר, כמו שבארנו כמה פעמים, כמו שיוקדם הלילה לפני היום, וכך יוקדם עולם הזה לפני עולם הבא, לכך ראוי שיוקדם לפני זה היעדר וחסרון הוא הגלות. אבל יותר מזה, כי מצד בחינה אחרת, כי כאשר הוציא אותם מן הגלות, ובזה לקח השם ברך אותם לו לעם, וקודם זה היו תחת הגויים, וכאילו לא היה להם מציאות כלל. כן לה אחד מציאות כאשר הוא תחת יד אחר. אם כן, במה שם על השם יתברך כאשר הוציאה מן הגויים, בזה נמצאו בפועל. אחר שלא היה להם קודם זה, מציאו בפועל כלל. ובזה השם יתברך אמיתת צורתם, ובו יתברך מציאותם של ישראל. ולא היה זה להם אם לא הוציא אותם. נפלא. מה, לא מובן?
לא.
אני מבין למה זה לא מובן, אבל אחרי שקראנו ברב קוק, הכל מובן. כלומר, יש לנו פה אחת הראיות שהמהר"ל מן הסתם למד את כתבי הרב קוק, כי הרי הוא אומר ממש אותו הדבר. אני אסביר למה הכוונה, דרך משל. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, מצה זו, שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק, האם אתה יודע, אתה עם הכיפה, אתה יודע איפה אנחנו? נכון, אבל אתה כבר פה לפחות דקה וחצי, ואני ממשיך לדבר. למה אתה לא שואל איפה אנחנו? טוב. אם כן, בהגדה של פסח אנחנו אומרים, אתה יודע איפה אנחנו? אז למה אתה לא שואל? אנחנו במכון מאיר. האם אתה יודע מה הספר שאתה מחזיק? נכון, אז בכלל זה לא יכול להיות זה, נכון? אז בוא אני אחזור, למרות שאתה לא שואל מה שלא בסדר, אנחנו לומדים את ספר נצח ישראל של המהר"ל מפראג. בסדר? לומדים ספר נצח ישראל של המהר"ל מפראג, העוסק בענייני גלות וגאולה, או באופן כללי משמעות ההיסטוריה, ואנחנו בפרק למד, דהיינו 30 בו. במהדורה המצויה לפניך, אנחנו בעמוד קופמם א', לא יותר טוב מאשר לעבור את כל השיעור בלי לדעת מה קורה? לא. הדבר הזה לא אמור רק לגביך, אלא לגבי כל השותפים פה בשיעור, שמי שלא יודע מה קורה, שישאל, במקום שסתם יישב פה. טוב, ובכן, בהגדה של פסח אנחנו אומרים, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם מיד שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. נכון? כל זה בהגדה של פסח? יפה. עכשיו, יש כמה שאלות על דרך הפשט, כן? כלומר, המפרשים שואלים שזה לא יכול להיות, שאנחנו אוכלים מצה בגלל שלא הספיק בצקם של אבותינו. הרי הציווי לאכול מצה בליל הסדר קדם לסיפור הזה, נכון? הם כבר בבוקר, הם יוצאים ממצרים אחרי שהם כבר אכלו מצות בלילה. ולמה הם אכלו מצות בלילה? לא בגלל שלא הספיק בצקם להחמיץ, אלא בגלל שהם הצטוו לאכול מצות. מה? כי זה כבר פסח, זה אוכלים מצות. רק למחרת בבוקר לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אז יש פה משהו, יש קושי גדול. כן, אבל אני רוצה להסביר את זה על פי הפירוש של הרב קוק. כי הרב קוק רואה בדברים האלה של ההגדה לא תיאור היסטורי, אלא משהו הרבה יותר עמוק. הרב קוק אומר שכשאומה משועבדת, בעצם אין לה קיום. בדיוק מה שאומר כאן המערב. מה זה להיות משועבד למישהו אחר? מהי ההגדרה של העבדות? ההגדרה של העבדות זה שקצב החיים שלי נקבע על ידי קצב החיים של מישהו אחר. כלומר, לא אני מבטא את הקצב הפנימי שלי, מישהו אחר קובע לפי מה לפעול. כן, זה הגדרה של העבדות. עכשיו, כשאומה שלמה היא בעבדות, יוצא לפי זה שהיא בטלה, היא תפלה לאומה המשעבדת. אין לה קיום משלה. במילים אחרות, עם של עבדים זה לא עם. אז מה היה כל אחד ואחד מישראל באותם הימים? הוא היה פרט. למה משול פרט? אומר הרב קוק, הפרט משול לגרגיר של קמח. שכל גרגיר עומד בפני עצמו ואינו מדובק לגרגיר השני. אז זאת אומרת, היינו בהתחלה קמח. ברגע שיצאנו מעבדות לחירות, הפכנו לבצק. פשוט. כלומר, הבצק זה הזהות הלאומית. עכשיו, מה קורה לבצק כשמניחים אותו? הוא תופח, מחמיץ, תופח. מה הנמשל של הדבר הזה? כל אומה, ברגע שהיא קיימת, כשהיא עוברת את הזמן, יש לה היסטוריה. בסדר? זה ההיסטוריה העצמית. התפיחה זה ההיסטוריה שנובעת מעצם המציאות. כן? כלומר, אני חי בתנאים גיאופוליטיים מסוימים, אז קורה לי כל מיני דברים. יש מלחמות, יש ניצחונות, יש שלום, יש רעב, יש סובע, יש בחירות, יש הפסד בבחירות, יש מהפכה, יש... כלומר, יש כל מיני דברים ש... יש יציבות, יש כל מיני דברים שקורים. אז אפשר אחרי 200 שנה לכתוב, זאת ההיסטוריה של אותו ציבור. כלומר, אין ציבור ללא היסטוריה, מכוח הטבע. זה נקרא התפיחה, זה התפיחה הזאת. נכון? לכל אדם, גם אם אנחנו נשים אותו באי בודד, יש לו היסטוריה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על ההיסטוריה של הבצק. כן? ההיסטוריה של הבצק ההיסטורי, דיינו האומה. כן? זה בכלל, אין שום סיבה שיהיה הבדל, אבל אני רוצה לדבר על ההיסטוריה הלאומית. בסדר? כלומר, לפני כן, ההיסטוריה של כל אחד ואחד מישראל הייתה ההיסטוריה של המצרי שמשעבד אותו. הוא היה דבוק לאותו מצרי שאותו הוא שרת. זאת אומרת, ההיסטוריה האמיתית הייתה ההיסטוריה של האדון המצרי, ואם תרצה בגדול, של האומה המצרית. נכון, הייתי בעצם כמו העובר במאי אמו. העובר הוא תופח, הוא גדל, אבל הוא חלק מאמו. הוא לא משהו נפרד. כן? היציאה ממצרים היא זה מין לידה. והלידה הזאת היא מעבר חד, מהיעדר להוויה. ככה מסביר המהר"ל פה, זה מה שקראנו. עכשיו, הרב קוק מוסיף על זה עוד חידוש. הוא אומר, אם הבצק שלנו היה מחמיץ לבד, אז מה זה היה אומר? זה היה אומר שהיה בזיכרון הלאומי שלנו תקופה שבה חיינו חיים עצמאיים, וביום מן הימים, אני יודע, אחרי 200 שנה, אחרי 400 שנה, נגלה אלינו האלוהים ונתן לנו את תורתו. אבל אז לא הייתה זהות, לא הייתה חפיפה בין הזהות הלאומית שלנו לבין הזהות הרוחנית שלנו, האלוהית. היה מפגש בין משהו שהוא כבר קיים, עם ישראל, לבין רצון אלוהי שנגלה בבוא הזמן, אבל מדובר בסופו של דבר בשני מרכיבים, משני מקורות שונים. עם ישראל בא מן הטבע, התורה מן השמיים. אבל, ואז מה זה אומר? זה אומר שכשם שהחיבור הזה הוא לא חיבור ראשוני, החיבור הזה יכול גם ביום מן הימים להתפרק, נכון? אתה מבין אותי עמית? כן? הפירוק, הדבר הזה יכול גם להתפרק. אומר הרב קוק, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, וגאלם מיד. זאת אומרת, אין לנו בזיכרון ההיסטורי שלנו שום תקופה שבה היינו בלי שכינה. יוצא לפי זה שהדיבוק בין הזהות הלאומית שלנו לבין השכינה הוא דיבוק עצמותי, שאי אפשר להפרידו. נאמר כך, הגילוי שכינה פעל כמו מערוך על הבצק, שלא נותן לו להחמיץ. כבר אז היה גילוי שכינה עלינו.
לא, אבל אז זה זמן של פרטים, או זמן של ציבור.
מה, בין יציאת מצרים למתן תורה?
לא. אברהם אבינו, יצחק, יעקב, השבטים, עד יציאת מצרים, זה פרטים, זה ספר של פרטים. הרי גם לכל הפרטים האלה, יש איזשהו שם, שבו בארץ, לא שם, חיים יחד, עשויה, זה יחידי, לא שואל.
אז אתה שואל כמה שאלות ביחד, והוא מנסה גם לענות במקומי, מה אני אעשה?
לא, מנסה לאחד, זה חיים יחד.
לא, הוא ניסה לענות. אמרת, זה היה פרטים, כך אמרת. אז ענית, ניסית לענות. אז הוא כן ניסה לענות, הוא לא ניסה רק להסביר את השאלה. טוב, אני חוזר, אני אסביר למה זה כמה שאלות. כי אתה מדבר על התקופה של האבות, תקופת השבטים, אחר כך ארץ גושן, אחר כך שיעבוד. כל פעם זה משהו אחר. בסדר? אברהם, יצחק ויעקב זה לא האומה.
זה פרטים.
זה גם לא פרטים. זה פרטים שהם שורשי הכלל. זה ענקים, זה כאילו מחוץ להיסטוריה. משעה שיעקב חוזר מלבן, הוא מתיישב, עובר את היבוק, מאותה שעה הוא אומה. והוא מתחיל כבר בשכם להתנהג כעם, יש לו אפילו מלחמה. והדבר הזה נמשך עד... מה?
שם יש גילוי שכינה.
לא, שם אין גילוי שכינה. שם יש אומה ככל האומות. אתה לא עשוי מזכוכית, שי. כן. שם יש אומה שפועלת על פי טבע, כל אומה. ואז, אם זה היה ממשיך, בלי שעבוד מצרים, היינו ממשיכים להיות אומה ככל האומות, עם הגילוי שכינה מאוחר יותר, עם החיסרון שיש בזה. אבל, אחר כך ירדנו למצרים, התחיל השיעבוד. השיעבוד המית אותנו. מחק את האומה הראשונה. ואז כשפרעו שחרר אותנו, נוצרה אומה חדשה. פרעו?
לא, אני רוצה לומר, אם אני עכשיו הולך, ואני מצייר את זה דווקא בציור הזה, אם אני משעבד עכשיו קושי, אומה של
קושי,
אני משעבד
אותה.
נכון. גם אם לכאורה מחקתי אותה, כל אחד בפני עצמו, זה עדיין אותה קבוצה. רואים?
נכון. זאת אומרת, זה הבצק, זה הקמח. כלומר, לקחת גרגירי חיטה, תחנת אותם. אז אתה יכול להגיד, נכון, המקור של כל אחד ואחד זה מאותה האומה, אבל הוא כבר לא בן לאומה הזאת. כלומר, אין אומה יותר. זה כמו שתיקח אדם ממוצא איטלקי, ותגלה אותו לבין יפנים, ואתה משאיר אותו כמה דורות. אז זה נכון שהיסטורית מקורו מאיטליה, אבל הוא כבר לא מתפקד בזהות הלאומית האיטלקית. אם תעשה את זה לכל האיטלקים כולם, לא תהיה יותר איטליה. או? אז זה בדיוק מה שקרה לאבותינו במצרים. בטלה זהותם הלאומית, הפכו להיות קמח. פרעו אמר, אתם יכולים לצאת, שם מים בתוך הבצק, בתוך הקמח, עשה מזה בצק. לא הספיק בצקם של אבותינו. מדוע? כי מערוך עליון מן השמיים מנע את תפיחת הבצק. ונאפנו מיד ונעשינו מצה. לכן אומר הרב קוק, גם אם ינסו להחמיץ עכשיו את הבצק, זה לא ילך, כי הוא כבר נאפה. ומצא, כנראה הרב קוק לא פוסק שרויה, לא יכולה לחזור להיות חמץ. מובן? עכשיו, למה אני אומר את כל זה? בשביל להסביר לכם מה שאומר כאן המהר"ל. כן, אגב, אני רוצה רק להשוות את זה לאפשרות אחרת. כן, סיפור של אומה שנפגשה עם איזה רעיון רוחני, אבל הקשר הזה הוא לא מוכרח. אני רגיל להביא את הדוגמה, אני חושב שהיותר טובה לזה, זה הערבים והאסלאם. הערבים הם אומה. יש אומה ערבית. מקדמת דנה, ממתי היא קיימת? מה? אני אף פעם לא הסברתי מה זה אומה. פעם ראשונה שאתה שואל אותי את השאלה הזאת. אני לא יודע אם למדת.
הרב לא פעם הסביר לגבי דת ואומה. או כל מושגים.
אני אף פעם לא הגדרתי אומה בשיעורים, אני מצטער. בסדר, אבל תגיד שאני דיברתי על זה. בסדר. בסדר. זאת הזדמנות באמת. כן. מה?
מה זה המים? זה משהו למשהו?
המים זה החירות.
מה זה החירות?
כן. מה אתה אומר? מה זה אומה? אומה זה גורל קולקטיבי משותף מסביב לאיזשהו אתוס. אתוס זה, אפשר לומר, זה מכלול של ערכים משותפים. כן? או נגיד, נקודות ייחוס, לא הייתי אומר ערכים, נקודת ייחוס משותפת, זה נקרא האתוס. כן, אבל מה?
אז אני חוזר לשאלה שאתה לפני שלושה, כן? יום יכול להיות שיש
מושג
שנקרא
אומה ישראלית, שבתוכה היא דרוזים, השאלה אם יש באמת אתוס משותף לכל הישראלים, למרות שבאופן מלאכותי טוענים שכן, המציאות מוכיחה שלא. למשל, הציבור הערבי במדינת ישראל בהחלט מסרב להיות שותף לאתוס הישראלי הקולקטיבי. לא המיתוס, האתוס. כן, נקודת ייחוס משותפת. חיה, לא, לא פורמלית, שהיא באמת חיה. מה? שום דבר. כן? כלומר, יש באמת בעיה. כלומר, האם אזרח לא יהודי של מדינת ישראל יכול להזדהות עם שירת התקווה? שאומרת נפש יהודי הומייה. כן? יש בזה בעיה. אבל בואו נחזור לנושא שלנו. אני רוצה להביא את הדוגמה של האסלאם. הערבים הם בהחלט אומה. והאומה הזאת, אחרי בערך 1,000 שנה של קיומה, נפגשה עם תורתו של מוחמד, ונהייתה האסלאם. אולי אפילו אחרי 1,500 שנה. זאת אומרת שיש בזיכרון של הזהות הערבית, תקופה ארוכה מאוד, הם קוראים לזה תקופת אל-ג'היליה או הבערות, שבה לא היה תוכן רוחני מוסלמי לערביות. לא היה האסלאם. לא היה אסלאם, אז לא יכול היה להיות תוכן מוסלמי. זאת אומרת שההגדרה של הזהות הערבית איננה חופפת את האסלאם למרות הקרבה הגדולה. ולכן יש אפשרות להיות ערבי בלי להיות מוסלמי. ויש אפשרות להיות מוסלמי בלי להיות ערבי, למרות שיש זיקה גדולה בין שני הדברים האלה. הדבר הזה אומר שביום מן הימים יכול להיות גם שהקשר הזה ייפרם. ברור? לעומת זה, באומה הישראלית אין לנו זיכרון לאומי הנפרד מגילוי השכינה. ולכן זה לא ייתכן גם שהפירוד ייעשה באופן מוחלט אי פעם, למרות כל הניסיונות. מובן?
זאת אומרת שכל נקודת ההתחלה שלי בעצם יציאת מצרים.
נכון.
זאת נקודת ההתחלה, וכל מה שיפנה בכלל...
כן, זה מין, זה פרה-היסטוריה. כן. אחרי שכל מה שאמרנו עכשיו, אנחנו עוד מעט נראה את זה במערל, נראה שזה ממש נכנס למילים. כן. לאומית, אתה מכירה. כן. נכון, כי אז זה בעצם היה נקודת אחדות כמו אצל האבות. שאצל האבות לא היה הבדל בין זה לזה.
המושג הלאומי בעם ישראל הוא לא יכול לירוחניות, הוא לא חיים לירוחניות. זאת אומרת, אתה לא יכול להפריד בין שניהם, יש זהות רוחני וזאת...
כן, כן, זה מה שהתברר ביציאת מצרים, זה מה שאתה אומר. בהחלט. אבל היה יכול היה להיות משהו אחר, נכון? היה יכול להיות שתהיה אומה ישראלית שמדרכי הטבע תתפתח, ובבוא הזמן היה גילוי. עליון. כמו שלמשל היה, אם אתה מסתכל בספר בראשית, בפרשת וישב. ויהי בימים ההם, וירד יהודה מאת אחיו, ויהיה את איש עדולמי ושמו חירה, הוא רואה צון, גוזז את הצון שלו, כל מיני דברים כאלה. מה בעצם חשב יהודה שיקרה? הוא חשב שהוא יתחיל ויתיישב בארץ, ויכבוש את הארץ, ויקים שם אומה. נכון? כן. בגלות נכנסנו לתרדמה.
אבל עדיין היה בצק? כאילו תמיד השכינה
שלנו... לא, היינו כמח מצה. נכון, כלומר, בגלות הפכנו לכמח מצה. אבל זה כבר לא יכול להחמיץ. אבל זה נכון, שברגע שאנחנו קמנו בהביאר תפשין ח', הפכנו להיות כנאידלך. זאת אומרת, כן, כופתאות של... של קמח מצה, שבסוף... מה? כן, נכון. אז מדינת ישראל זה קנה אידלך.
עם שרם,
זאת אומרת, אפשר להגיד כל הזמן... היה איזה מין שארית עם, כן. כלומר, כמו שקמח מצה זה לא קמח, אלא זה מצה. נגיד, אדם אוכל כזית קמח מצה, יצא ידי חובת אכילת מצה.
כן?
בוודאי, מה, אתה חייב שהמצה תהיה דווקא שלמה? אתה לוקח, נגיד, מצה. נגיד, בליל הסדר, נותנים לך חתיכת מצה.
אנשים בוחרים.
זה יותר טעים, זה אומר. אדם נותן לך בליל הסדר חתיכת מצה, ואתה אומר, אני רוצה קודם כל לפרפר את זה. כן, כמו ילד, ככה, תח, 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 ואתה אוכל. לא יצאת ידי חובה? יצאת ידי חובה. כן. מה? נכון. בסדר, אבל זה קמח. קמח מצה. זה נושא בתוכו. כן, כן, זה בדיוק מה... נכון, כן. מה זה רלוונטי? תסביר לי למה זה רלוונטי, מה שאתה שואל.
אני
שואל אותך למה, אתה חושב שזה אולי רלוונטי, זאת אומרת מה...
אה, כי השאלה אם אי פעם יחזרו לכאורה, כי הזיכרון הלאומי שלהם לכאורה,
יש פרקים על זה בנצח ישראל. הרמ"ד, יש לו פרק על נושא עשרת השבטים. בסדר? כן. נכון. מה זה? כן, מה סוף השאלה? מה פירוש הדבר שהבצק שלנו לא הספיק להחמיץ? כפי שהסברנו בערך באריכות בשערך 11 וחצי דקות, אנחנו הסברנו שהכוונה שלכל אומה יש היסטוריה משלה. מכוח הטבע, מכוח הנתונים הגיאופוליטיים, האומה קיימת, ואז יש מלחמה ושלום, רב וסובה, בחירות ויציבות וכדומה. כך שאחרי 100-200 שנה אתה יכול לכתוב את תולדות אותו ציבור שנמשכות מהעובדה הטבעית. הדבר הזה קוראים לו החמצה. זה התפיחה. ברור? לא הצלחנו לפתח היסטוריה שלנו שתהיה עצמאית מגילוי שכינה. מובן? זה לא עוזר לנו כלום, זה עובדה. כלומר, זה עושה אותנו כאלה שלעולם לא נוכל להפריד את הזהות הלאומית שלנו מגילוי שכינה. למשל, הניסיון החילוני. מה? אני אסביר לך למה. למשל, הניסיון החילוני. כן, הניסיון החילוני הוא ניסיון מאוד מעניין. כן, רוצים לבנות זהות יהודית ללא קשר עם הקודש. עכשיו, אחד מהמחוללים של הזהות החילונית היה אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה היה בעד הגדרה חדשה של הזהות היהודית. והוא אמר שצריך להגדיר את הזהות היהודית על ידי שני מרכיבים. הארץ והשפה. עכשיו, הדבר הזה קצת דומה למה שקרה באירופה החילונית כמה מאות שנה לפני כן. איך התחיל החילון? כאשר החליטו אנשי המדע והפילוסופיה, והסופרים, להפסיק להשתמש בלטינית, שהייתה שפת הכנסייה, ולהשתמש בשפות של המדינות שבהם הם חיו. צרפתית, איטלקית, גרמנית, אנגלית וכדומה. ספרדית וכו'. זה היה החילון, כלומר המעבר אל שפת החול, לשון החול. עכשיו, כשהיהודי אליעזר בן יהודה מחליט שהוא רוצה להרגיז את הרבנים, אז הוא מחליט להחיות את השפה העברית שהיא, לשון הקודש. והוא רוצה להגדיר על פי איזה ארץ? ארץ הקודש. זאת אומרת, אין לו זהו, זה הבעיה. זאת אומרת, גם כשהוא מנסה, כי זה מרגיז את הרבנים, אבל בסופו של דבר, אלה לא, זה הפך מה שמייצג את הרבנים, כי הרבנים לא כל כך רצו את ארץ ישראל ולא כל כך רצו לדבר עברית. אבל מצד האמת, הערכים האלה של ארץ ישראל ולשון העברית, זה ערכים של קודש. זאת אומרת, בתוך החילון היהודי נמצאים המעצורים הפנימיים, הבלמים לחילון. זה לא משנה, אז אני אסביר לך יותר מזה. נתאר לעצמנו, אז אני הייתי מאוד רוצה גם שתינתן לי האפשרות לענות לשאלה שלך. כלומר, לא רק לשמוע אותה, שהיא אמנם מעניינת מאוד, אבל כדי שנוכל להתקדם, כדאי גם שתיתן לי אפשרות לענות. ככה נראה לי. אם יבוא מצב, נגיד, שמדינת ישראל תאבד כל סממן יהודי, משהו כזה, אבל מסיבות באמת לא ברורות, יחליט אותו הציבור להמשיך להיקרא עם ישראל, או העם היהודי. איזושהי סיבה. עכשיו, ישאלו את מנהיגי אותה האומה, מה זה יהודי? מה הם יענו? לא, זה לא נכון שהם יגידו דבר כזה. הם לא יגידו לא יודעים. הם יגידו, זה העם שלצערנו פעם האמין בתנך. נכון? זאת אומרת, התוכן ההיסטורי התנכי הוא חלק מן ההגדרה של היהודי גם בשעה שהוא מתכחש לאותו תוכן. אתה מבין מה שאני אומר? מה? סירה, אתה מבין אותי? לפני שהוא מפריע? זה בדיוק מה שאני אומר. זאת אומרת, מאחר ואין לו בזיכרון ההיסטורי שלו משהו אחר שהוא יכול להתעלות בו, אז לכן הוא גם לא יצליח לבנות זהות נפרדת מן המסורת הזאת. אגב, היה איזה ניסיון כזה כן על ידי יונתן רטוש. שמעת על התנועה הכנענית? התנועה הכנענית, תנועה של כמה סופרים, יונתן רטוש ועמוס קינן ועוד, שהיה אפילו אחד מהם שקרא לעצמו גוליית הפלישתי. כן? כן, יש אחד כזה, גוליית הפלישתי, גוליית שם פרטי, הפלישתי שם משפחה, מישהו פעם מתקשר אליו בטלפון, אמר לו, תיזהר, אני דוד המלך, והטענה שלהם הייתה שהיהדות היא הידרדרות. זה הוואי 5-0, לא? אלו, זה משהו אחר. נו, אמרת את זה מה? טוב, הטענה שלהם הייתה שהיהדות היא פרי של הידרדרות שהתחילה, אתה יודע מתי? בימי אברהם אבינו. כן, אברהם אבינו התחיל לדרדר את הזהות המקורית שלנו, בזה שהוא התחיל לדבר על דעת ודברים כאלה. צריך לחזור אל הזהות הכנענית שהיא קדומה לאברהם, ואז יימצא איזשהו יסוד משותף לכל עמי האזור וכו' וכו'. כן? זה גרסה ישראלית של הבאס הסורי, כי הרי זה בדיוק מה שהסורים אומרים גם כן. הבאס הסורי אומר אותו דבר, שהיסוד המשותף זה האדמה, לכל עמי האזור וכו'. כן? אבל מעניין שדבר כזה לא הצליח להקות שורשים. כי ברגע שהם ניסו לבנות ספרות, המוטיבים שלהם היו מוטיבים תנכיים. כן? מה אתה אומר? כן, כן, זהו. בכוונה הוא לקח משהו לא יהודי, כן, אבל זה לא.
למה הרבנים שאז לא...
מסיבות אחרות, שהם לא הנושא של השיעור, כן.
אם החילון לכאורה כמו שהרב הציג אותו כל כך טוב, שבסופו של דבר הוא השיג את התוצאה הפוכה...
הוא לא אמרתי שהוא טוב, אני אמרתי שהוא לא יכול להשיג את התוצאה שהוא מעוניין בה, כן. כי זה נגד ההלכה.
אבל דווקא אולי מתוך הדבר הזה...
זה כבר חשבון של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, איך אמר פעם הרב שלמה אבינר? צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב. נכון? אבל זה נכון שיש תפקיד גם לרשעים. טוב, איפה היינו? זה בגלל מה שמסביר המהר"ל. שגם מתוך היעדר, הידע הוא, יש, יוצאת חלק, יוצאת לאור חלק מהתוכנית. בסדר? אז בואו נחזור עוד לדברי המהר"ל בשורה השמינית. בסדר? כל מה שאמרנו זה כדי להבין את המהר"ל החל מהשורה השמינית. זה נושא לשיעור בפני עצמו. כן? אבל... נכון, אבל אני בכוונה לא אענה. אני אסביר לך למה. אני מוכן לענות לשאלות צדדיות שעוזרות להבין את הסוגיה. אבל אם זה פותח נושא חדש, אני חושב שאני פשוט חוטא לתלמידים ולגולשים ולעצמי, כי אז אתם לא תתקדמו בספר. כלומר, השיעור איננו סתם שיחת רעים נעימה בסלון. השיעור יש לו מגמה. הוא רוצה ללמד את נצח ישראל, וכנראה, למה צריך ללמד את נצח ישראל? כי נצח ישראל זה, יש לו התחלה, אמצע וסוף. יש איזה רעיון שעובר דרך הספר. לא? ולכן אני בכוונה צריך לא לענות על השאלה שלך. שמח אני ששאלת את זה, כי ככה אתה מבין מה אני רוצה. טוב, אבל, אני כאן בשורה 8. אבל יותר מזה, כי מצד בחינה אחרת, כי כאשר הוציא אותה מן הגלות, ובזה לקח השם יתברך אותם לו לעם. כלומר, מה הוא אומר כאן? כיוון שהקדוש ברוך הוא המוציא מן הגלות, אז הוא קונה את ישראל לו. כן, זה כמו, מה? לא, לפני כן לא היינו שלו, היינו תוצר של הטבע. הנה, אבותינו. כן, כן, הוציא אותנו מגלות מצרים, בזה לקח השם יתברך אותם לו לעם, וקודם זה היו תחת הגויים. כלומר, וכאילו לא היה להם מציאות כלל. הנה, הוא אומר. למה חייבת להיות החמצה? מה ביטוי לזה שאין לי עבר?
החמצה. הרי הצפיחה בעצם זה היסטוריה.
נכון.
החמצה היא חוסר היסטוריה.
נכון.
אז בעצם כשקדוש ברוך הוא לוקח, אתה לא בעצם מבטא את ההחמצה.
את האפשרות, אבל הוא לא מוצא, כן, נכון, נכון, נכון. הבצק יש, אבל יש...
היא תשיחת הבצק,
כן, נכון. חייב להיות...
עצם הלקיחה שזה בעצם הפעולה של ההחמצה, אבל ברגע זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אולי נגדיר את זה, אני מבצע כרגע רידוד, חוסר תפיחות החמצה, מכיוון שנקרא יוצר שלב אחר. עכשיו הוא יוצאים מההיסטוריה המצרים, נכנסים כרגע תחת המצרים.
נכון, 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 בדיוק. נכון, עבדי הם אשר הוציאו אותם מארץ מצרים.
בעצם זה קודם החמצה, זה משיך בעצם לשאלה שלו, מה בעצם מבטא החמצה? זה בעצם נקודת מעבר.
החמצה הייתה האפשרות שתהיה היסטוריה משלנו. כן? ניסינו במשך 18 דקות, כן? חי מינוטן, בין מכת בכורות, לבין הזמן שפרעו אמר צאו מתוך עמי, כן? זה היה אפשרות אולי לתפוח. אבל לא עברו חי מינוטן וכבר היה מערוך. כן? טוב. כן. כפרט כן. הפרט יכול לברוח מההיסטוריה. מה? האומה לא. האומה לא יכולה. כי אומה בנויה לא מהווה. האומה בנויה מזיכרון קולקטיב. כלומר, יש איזה עבר שגורם לנו את התחושה שאנחנו בעלי גורל משותף. שאם לא כן, לא היינו באמת אומה. והעבר הזה לא מותיר בזיכרון שום תקופה נפרדת מגילוי שכינה. הגרמנים, מה עושה את הגרמנים לגרמנים? יש להם איזו היסטוריה משותפת, נכון? זה לא באופן מקרי פלוני בא מפה, פלוני בא משם, והם גרים אחד ליד השני. זה לא עם. אולי דווקא בגלל זה תחזור להיות, לא יודע. השואה היא אחד ממרכיבי הזהות הגרמנית, ללא שום ספק. זיכרון השואה.
אבל זה לא בהכרח משנה משהו לגבי... זה לא יכול לנבא מה
יבאתי לגבי... לא, לא. מה אתה עושה בזיכרון? אתה עושה מה שאתה רוצה. אתה יכול להשתמש בו, לחיוב, לשלילה, לדחוק אותו. אבל הוא קיים. כן. מה? מה קרה? טוב. כי אין, הנה הוא זה, וכאילו לא היה להם מציאות כלל, כי אין לאחד מציאות כאשר הוא תחת יד אחר. אם כן, במה שהם אל השם יתברך, כאשר הוציאם מן הגויים, בזה נמצאו בפועל אחר שלא היה להם קודם זה מציאות בפועל כלל. רואים את ההבלטה פה של המעבר החד. ובזה השם יתברך, עמיתת צורת העם. כלומר, בגלל זה השם יתברך נקרא הצורה של עם ישראל, כי בלי הצורה אין מציאות לאותו הדבר, ובלי השם יתברך לא הייתה לנו מציאות. אם כן, הקדוש ברוך הוא צורתם של ישראל. ובו יתברך מציאותם של ישראל, ולא היה זה להם אם לא הוציא אותם. אם לא הוציא אותם, כן. מה אתה רוצה?
פה נחלת יסוד שאם אני מתחת מישהו אחר, אז אין מציאות.
נכון.
להיות שלי
להיות
שרת אחד
מישהו אחר. אז היות שלך זה שלא יהיה לך מציאות.
לא, אבל אפשר להגיד שעכשיו אין לנו מציאות,
כי אנחנו תחת לגלוש ברוך הוא. נכון, אין לנו מציאות שלנו, אנחנו תחת השם. נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר. לכן ישראל הם במיטת צורה, הקדוש ברוך הוא במיטת צורתם של ישראל, זה מה שהוא אומר. וזה עיקר הפירוש מה שאמר אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מדוע אני השם אלוהיך? איך מסביר המהר"ל? אני השם אלוהיך כי הוצאתיך מארץ מצרים. כן, זה בדיוק. העברת בעלות.
אבל למה נבחר מציאות? הוא אומר פה שיש כלומר, מצאנו
מציאות, נהיינו מישהו. נהיינו מישהו שהוא כל כולו בטל למציאות אחרת. כלומר, מישהו ביחס למה שלא היינו. משהו כזה, אבל יש הבדל בין עבדות לבשר ודם, לעבדות לקדוש ברוך הוא. מה ההבדל? כשאני משועבד למצרים, אני משועבד למישהו זולת עצמי. לעומת זה, כשאני משועבד אל השם, אני משועבד אל מי שבראני. אז זה מעצים את האני שלי. מה? החירות זה הנאמנות לעצמי. כשאני פוגש את מי שברא אני, אז אני פוגש גם את עצמי. מה שאין כאן, אם אני משועבד למצרים, זה מישהו אחר ממני מצרים. לכן אני לא עצמי. לזולתי, אז אני לא עצמי. כאשר אני משועבד למי שברא אני, אני פוגש את עצמי. אז אני בן חורין. כי מי שברא אני הוא מקור החיים שלי. הוא לא משהו, הוא לא מישהו אחר. לא. לפני כן המשעבד השתלט על חיי. לא יכולתי להתבטא. כלומר, אני מעולם לא הייתי מצרי. תמיד הייתי ישראלי. רק ישראלי מעוקב הופעה. מה שאין כן, כשאני פוגש את השם, אני פוגש את הישראליות שלי. כי זה ככה הוא ברא אני, ישראלי. אז זה נקודה מאוד חשובה לי. אני אולי אביא את זה דרך נקודה אחרת. המושג של בחירה. כן, הקדוש ברוך הוא בוחר עם. אפשר לשאול למה הוא בחר את העם הזה ולא עם אחר. נכון? זאת לא שאלה. כי כיוון שהבורא פה, הבורא הוא הבוחר, יוצא שהבחירה האלוהית היא בעצמה יצירה. אז הוא יצר אותנו כאלה. הוא עשה אותנו נבחרים מלכתחילה. זה לא שאלו כמה אפשרויות, הוא אומר, אולי זה, אולי זה. תמיד, וגם אם הוא בוחר מישהו בצדק, תמיד תשאל השאלה, בכל זאת אולי אפשר לבחור את השני. אבל פה הכוונה, בחרנו הכוונה, בראנו. כן, לכן, עכשיו באופן כלל, אם אתה מרחיב יותר, כשאני פוגש את מי שברא אותי, אני פוגש את עצמי בעצם. רגע, רגע, רגע. כשאני פוגש את מי שברא אני פוגש את עצמי, כי הוא מקור החיים שלי. הוא מי שעשה אותי מה שאני. לכן זה לא זולתי. כל פעם שאני משועבד לכוח אחר, אני בעצם עבד עבדים. איך אמר רבי יהודה הלוי? עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבדו חופשי. כי כאשר אני עבד השם, אני מגלה מי אני. כיוון שהוא הבורא. מובן? ואז יוצא שאין לי בחירה אם להיות בן חורין או לא. אני מוכרח להיות בן חורין. זה כן. הבחירה היא כפויה עליי. נכון. בדיוק. כלומר, החירות היא הנאמנות לעצמו. אז אני באמת עצמי. אבל זה שאני עצמי, זה כפוי עליי. כן. כן. לא, כי הם היו עדיין עבדים. נתן להם ציפייה, אבל הם היו עדיין עבדים. זה כמו שהעובר, כשמתחילים הצירים, אולי הוא חש שהוא צריך לצאת, אבל הוא לא יצא. כן.
הגויים, הם לא בחירות כאן, לא רוצים את הרגע שפוגעו אותם.
נכון.
אז בעבדות,
או עבדות בעבדות, כן, ודאי.
איזה עבדות?
הם עבדים לטבע. הטבע. לא אמרתי שהם משתחווים לטבע, אמרתי שהם עבדים לטבע.
מה זאת אומרת?
כשאני גר בניו יורק,
איך אני עובד ב...
כי אתה, כוח החיים שלך הוא כל כולו פונקציה של של התנאים הטבעיים שבהם אתה חי.
גם אם התנאים הטבעיים האלה נוצרו על ידי בן אדם.
תנאים טבעיים בהגדרה לא נוצרו על ידי בן אדם. הם טבעיים, הם באים מהטבע. גם את התחרותיות והכסף, זה תוצאה של תנאים טבעיים. לא? כן. לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. לא, אמרתי אנוכי השם אלוהיך, לא אלוקיך. כן? כן, נכון. נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר. זה מה שאומר, כן? הנה, וזה עיקר הפירוש, מה שאמר, אנוכי השם אלוהיך שהוציאתך מארץ מצרים, שאין ספק. אחר שהוציא אותם מארץ מצרים, ולקחם לו לעם, וקודם זה לא היה להם מציאות כלל. הנה, השם יתברך נחשב צורתם. לכך אמר, השם אלוהיך. כי אף שהוא יתברך אלוהי הכל, מכל מקום אינו דומה. כי עצם מציאותם של ישראל, כאשר השם יתברך אלוהיהם, מאחר שהיו ישראל משועבדים למצרים, ולא היה להם מציאות קודם. והשם יתברך הוציאם לעבודתו, ובזה בעצם שלהם הוא יתברך אלוהים. נכון, נכון, בדיוק. כן. נכון, לפי זה כן. הוא לא מוציא את ישראליותו אל הפועל, נכון. לא, זה לא ילך לו. זה מה שאתה אומרת, אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים, ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך. כן.
אז אולי אנחנו בחרנו בקדוש ברוך הוא ולא בחרן, לפי זה שהם צעקו אליו לפני שעשה אותם לעבודה, הם צעקו ויצעקו
אל השם. אני רוצה למצוא את הפסוק שהמצאת עכשיו.
אתה בטח שולל בחומר.
לא, אז אני אומר שהפסוק הזה לא קיים.
הם צעקו לקדוש ברוך
הוא. מה פתאום? איפה צעקו אל הקדוש ברוך הוא? איפה אתה חי? כתוב, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. מה זאת אומרת ויזעקו? אמרו, אוי! ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. זאת אומרת שהם לא התכוונו בתפילתם אל השם. הם לא התפללו בכלל. עכשיו, תסתכל בפרשת כי תבוא, בספר דברים, כתוב שם, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו. אם כן זה סותר? אתה רואה? עשיתי לעצמי גול עצמי? כן, לא. בכלל לא. תסתכל טוב טוב על המילה ונצעק, ואתה תראה שיש שם זקף גדול. ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. מה הכוונה של הזקף הגדול הזה? לומר לך, ונצעק כי צעקנו, וזה הגיע אל השם אלוהי אבותינו. והקדוש ברוך הוא החשיב את זה כתפילה, הוא החליט. ולכן בהגדה של פסח, אנחנו אומרים ככה, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים ההם, בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. בסדר? אוקיי. כל הסיפור הזה, עד שהתפללו, לא הייתה גאולה וכו', זה המצאות דתיות, אבל בניגוד למה שכתוב בתורה. בסדר? הלאה. לכך, אפשר להמשיך? מה? צריך להתפלל, רק אל תחשוב שבגלל התפילה הגיעה הגאולה, זה פשוט לא נכון. לכך, האבות שהם נבחרים אל השם יתברך, לא היו בלא הוצאה מן הגויים. ופרקי רבי אליעזר אמר, שם, חמש אותיות נכפלו. כולם לשון גאולה. מה זה חמש אותיות נכפלו? מנצפח, כן? האותיות הסופיות. כף סופית, מם סופית, נון סופית, פה סופית, צדי סופית. אז למה הם נכפלו? כי הם גאולה. למה זה גאולה? כי הגאולה זה מה שבא בסוף, נכון? אז האות הסופית היא אות של גאולה. הגאולה זה בסוף תמיד. גאולה זה אחרי עבדות.
זה
עדיין לא
נכון. אני אקרא את המצא שלך, אולי זה אולי להביא אותך על משהו אחר.
לא הבנתי.
גאולה.
ודאי, יש הרבה דברים טובים אחרי גאולה, אבל אי אפשר לגאולה בלי שתיגאל ממשהו. אז זאת אומרת, אנחנו באים תמיד על משהו שקודם. כלומר, אי אפשר לגאולה להיות התחלה. בסדר, אבל היא תמיד סוף של משהו שקודם. זאת אומרת, גאולה עדיין יכולה להיות בלי מה שקודם לה. לכן גאולה, ביחס למה שקודם לה, היא סוף. לכן תמיד האותיות הסופיות יתכווננה כנגד הגאולה. בסדר? למה האותיות האלה? אז היום מביא, יש פה מדרש, פרקי רבי אליעזר. רק רגע. קול, מה קרה? אמר, שם, חמש אותיות נכפלו. כולם בשון גאולה. כף כף, שנגאל אברהם אבינו מרוכזדים, שנאמר, לך לך. יש שם שתי כפים סופים, מארצך. השם גאל את אברהם, נכון? גאולה ראשונה. יש שם שני כפים סופים, לך לך. זה האותיות שגאלו אותו. זה גאולתו של אברהם. ככה כתוב, נו, אני אעשה. מארצך, כן, מם, שנגאל בו יצחק מפלישתים, שלאמר, לך מעימנו כי עצמת ממנו. הממם אין לי ממיה. נון, שנגאל בו יעקב אבינו מיד עשיו, שנאמר, הצילה נינה. מיד עשיו. פף, שנגאלו אבותינו במצרים, שנאמר, פקוד פקדתי. צץ. עתיד הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל בסוף מלכות רביעית שנאמר איש צמח שמו מתחתיו יצמח הרי וכולי הרי כי האבות עד כאן המדרש כן ככה הוא מסביר מה אני אעשה אז כף מם נון זה הגאולות של אברהם יצחק ויעקב פ זה הגאולה ממצרים צדי לעתיד לבוא הרי כי האבות שנבחרו אל השם יתברך, כולם הוצרכו לגאולה. כי הגאולה היא למעלת הנגאל. מה שלא היה, אם לא היו בגלות כלל, ולא היו צריכים לגאולה, רק היו ברשות עצמם, היה להם מציאות עצמם, ולא היה נחשב, כשם דבר צורתם האחרונה. כלומר, גם אברהם, גם יצחק, גם יעקב, היו זקוקים לזה שהם ייווצרו כביכול על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בורא אותם. איך הקדוש ברוך הוא בורא את אברהם? מוציא אותו מגלות. איך הוא בורא יצחק, מוציא אותו מגלות, איך הוא בורא את יעקב, מוציא אותו מגלות. כלומר, אפילו האבות, היה אסור שתהיה להם רק מעלת עצמם. היה צריך שהקדוש הוא יגאלם. אבל כאשר לא היה לישראל שום מציאות קודם זה כלל, ובמה שהוציאם לו לעבודתו נעשו לאומה, בשביל זה השם יברך צורה האחרונה להם, והמעלה הזאת הוא על כל, הוא על כל המעלות. כלומר, מכל המעלות שיש להם ישראל, זה שהוא נגאל, זאת המעלה העליונה שלו. הרב צבי יהודה קוק במזמור י"ט למדינת ישראל. מכירים את המאמר הזה, כן? מזמור י"ט למדינת ישראל, יש לו הערה קצרה. אנשים לא תמיד שמים לב שם, הוא אומר את זה לקראת הסוף. ישראל האמיתי הוא ישראל הנגאל. איך הוא אומר? ישראל הלא גאול זה לא ישראל האמיתי. זה כאילו, זה טיוטה, משהו בדרך. הוא בער. שעבר מגלות לגאולה. כן, לפי המהר"ל פה זה מאוד ברור.
לא, אבל יש נפילה אחרי גאולה?
מה, אז יש כמה גלויות, כן? למדנו.
הדור שלי כביכול הוא פחות מהדור של מאירופה. לא נגאל מאירופה.
אתה לא באופן אישי. מדובר על האומה. אנחנו דור של גאולים. זה הכוונה. מאז יצאנו ממצרים, היינו גאולי מצרים. עכשיו אנחנו גאולי אירופה.
גם מה שקרה, אתה לא צריך פיזית לצאת.
כן, נכון, נכון.
גם אחרי דבר אחר.
הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם, אשר גאלה מיצר ומארצות כי בצם. ממזרח לבריאות, וממערב, מצפון ומיד. טעו במדבר בשמעון דרך, הר מושב, לא מצב. פרק. קובזיין, מה זאת אומרת? אתה לא קורא תהילים? טוב. טוב, אתה תלמיד ישיבה. תלמידי ישיבה לא יודעים מה כתוב בתהילים, זה בסדר. והמעלה הזאת היא על כל המעלות. כמו שאמר גם כן, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שבשביל שיוציא אותם מרשות מצרים, הרי הם אל השם יתברך לגמרי. ולכך הוא אלוהיהם בפרט. והנה הגלות הזה, הוא מכוון לגלות אירופה, כן, שבה הוא היה, המערל. שעתיד השם יתברך להוציא אותנו מן הגלות אל השם יתברך, ואף כי בחר השם יתברך בישראל כשיצאו ממצרים. לכאורה זה מיותר אם כן שתהיה עוד גאולה. הרי כבר מאז יציאת מצרים אנחנו עם השם. אז מה מתוסף בגאולה האחרונה שלא היה לנו ביציאת מצרים? דבר זה עניין אחר, שהוא ההוצאה מכל המלכויות ומכל הגויים, וצריך גאולה חדשה. לזה, עד שבשביל זה יהיו אל השם יתברך לגמרי. כי הרי יציאת מצרים זה היציאה ממצרים בלבד. אבל זה לא מבדיל אותך משאר העמים. אבל גאולה האחרונה היא גאולה מכל העמים. אז זה עליון יותר מגאולת מצרים. בבל זה כאילו, זה גלות בבל זה, איך לומר? מה?
אין חידוש.
לא, יש קצת חידוש, אבל זה, איך לומר?
זה
כלום, זה סוגריים, זה כאלה סוג.
דמו.
דמו, כן. מה אתה אומר? נכון? בהחלט, בהחלט, אכן כן. כן, לכן אנחנו, לכבוד זה שאומתנו יצאה מן הגלות, אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות. זה הסיבה. עם ברכה כמובן, ואיך אפשר לקיים מצווה בלי ברכה. וכמובן שגם בלילה. כי הרי זה יותר גדול מיציאת מצרים. יציאת מצרים אומרים הלל בלילה. קל וחומר, היציאה מאירופה. כן. והנה, הרי יצאנו ממצרים, מארץ אחת אחרי 200 שנה. כאן, וכאן אנחנו יוצאים מ-100 ארצות אחרי 2000 שנה. אז מה יותר גדול? ודאי שהיום יותר גדול. והנה הגלות הזה, שעתיד השם יתברך להוציא אותנו מלגלות השם יתברך, ואף כי בחר השם יתברך בישראל שיצאו ממצרים. דבר זה עניין אחר, שהוא הוצא מכל המלכויות, מכל הגויים. וצריך גאולה חדשה לזה. עד שבשביל זה, יהיו אל השם יתברך לגמרי. כלל הדבר הזה. כי ההוצאה מן הגויים מורה שישראל הם לגמרי אל השם יתברך, עד שאין להם מציאות עצמם, רק מצד השם יתברך, שהוא יתברך צורה אחרונה לישראל, כמו שמורה שם ישראל, שחתם שם אל בשמם. לומר, כי עצם מציאות ישראל, משהו אלוהיהם, וזולת זה לא היה להם מציאות, רק היו ברשות הגויים, שזה לא נקרא שיש לך מציאות. לא. כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים. אז כשאתה חי בארץ מצרים, התוצאה היא, ויקריבו ימי ישראל למות. ברור? אם יעקב חי, ישראל מת. מה זה?
מה עם מה שאומרים,
הנה עם בני ישראל. נכון, התחילו שם בארץ גושן להתבטח, ולכן הוא ביטל את זה. למה צריך את גלות בית ראשון? כלומר, למה... כן. מצד האמת, גם לפי רבי חיזאי קרסקס בספר אור השם, גם לפי הרב קוק באורות, יש רק גלות אחת, גלות בבל. כלומר, מחורבן בית ראשון עד הקמת המדינה.
זה
בית שני. בית שני זה זריקת עידוד בתוך הגלות. כן, זה הכנת הגלות. זה בית שני. גם רואים את זה, הרי הפסגה של בית שני זה נס חנוכה. מה קורה בנס חנוכה? אתה מדליק נר בחוץ שהולך ודועך. נכון? חצי שעה, שמנים ופתילות שפסולים לשבת, קשרים לנר חנוכה, למרות שזה גורם שהנר יכבה יותר בקלות. זאת אומרת, אתה בכלל, אתה בשכינה בדעיך.
זה גם רבי עקיבא שמח.
נכון, לכן רבי עקיבא שמח. יפה. כן, נכון. כן. 400 שנה זה לא היה. טוב, כן, זה לא היה 400 שנה. טוב, עד כאן.